סדנה של גוף ונפש מנחים. והנושא שאנחנו נלמד אותו היום הוא עניין של ירושלים, מרכזיותה של ירושלים, עניינה של ירושלים. באיזה עיר אנחנו חיים עכשיו? איך קוראים לעיר הזאת? ירושלים. אומרים, כשנולד ילד נותנים לו שם. השם הוא לא שם מקרי, כי השם הזה, כמו שחזל אומרים, נבואה קטנה ניתנה בפי ההורים, השם מבטא את המהות של הילד הזה. אם לא בדור שלו, אז בדורות הבאים מתגלה הדבר המיוחד שבשם של הילד הזה. לומדים את זה מרות המואביה. רות המואביה נקרא לה רות, למה? שיצא ממנה דוד המלך, כך אומרת הגמרא, שריבה אותנו בשירות ותשבחות. מלשון לרבות, רות מלשון לרבות. השם של רות, כתוצאה מזה שקראו לה רות, השם הזה הוא בסופו של דבר הוליד נשמה טובה, שקוראים לה דוד המלך, שריבה אותנו בשירות ותשבחות. קל וחומר לגבי ירושלים. ירושלים, השם ירושלים מורכב משתי מילים בעצם. ירו שלם, ירו שלם. מה זה ירו? ירו בלשון יראה, יראת שמיים מה שנקרא, אבל ירו זה גם בלשון ראייה, באר השם יראה, יראה. מה זה יראה? יתגלה באופן פשוט, יתגלה, גילוי. באר השם יראה נאמר בפרשת העקדה, ירו שלם, מה זה שלם? שלמות, השלמות, השכינה, נאמר כבר בלשון יותר מעמיקה. זאת אומרת, יש איזה מקום בעולם שבו רואים את השלמות, שבו אנחנו יכולים לזכות לגילוי אלוקות בלשון שלנו. אבל לפני אני רוצה להקדים איזו הקדמה. כשמדברים על אלוקים, בכלל צריך להבין שיש בו שני מימדים. המימד האחד הוא מימד נסתר, סאטי מה שנקרא, דבר שהאלוקים לא נגלה, לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל המימד השני הוא הנגלה, גליה. העניין האלוקי הוא מתגלה, מתגלה בעולמנו, בחיינו, במעשינו, בהיסטוריה שלנו. אז זה העניין השני, העניין של הגילוי. הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות בעולם, קודם כל על ידי האדם. האדם הוא היצור שדרכו מתגלה אור השם בעולם. ובתוך אתם קוראים אדם, עם ישראל במיוחד, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, דרכנו מתגלה האמת האלוקית, הרצון האלוקי, האור האלוקי מתגלה דרך עם ישראל. אבל לא רק מבחינת האדם, נאמר, מתגלה, אלא מסתבר שגם מצד המקום, המקום גורם. ארץ ישראל בכללותה היא נקראת ארץ הקודש. למה היא נקראת ארץ הקודש? כי הקודש מתגלה בה. ארץ טובה, אנחנו קוראים לה בברכת המזון. טובה, למה היא נקראת ארץ טובה? כי הטובה מתגלה בה. הר הטוב הזה והלבנון. אומרים על הר הטוב הזה, אומרים מה זה הר הטוב? הר הטוב זה ירושלים, והלבנון זה בית המקדש, שמלבין אבונותיהם של ישראל. ומה זה הר הטוב? תמיד שומרים הר, מתכוון לאיזה מסה אדירה, כמות עצומה. הדבר שאולי הכי שוקל בקליפה של כדור הארץ, שאפשר לשקול אותו, אם בכלל אפשר לשקול אותו, זה הר. הר זה שוקל עצום. ירושלים קוראים לה הר של טוב. ההר הטוב הזה, בלבנון, כן? זאת ירושלים. כן, ירושלים, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל מכל העמים לגלות את שכינתו, לגלות את אורו, לגלות את טובו. אבל לא רק אותנו הוא בחר, אלא הוא בחר גם את ארץ ישראל ואת ירושלים בתוך ארץ ישראל כמקום לגילוי אור השם בעולם. וירושלים, יש ביטוי כזה, אורו של עולם. האור של העולם. החיבור הזה בין עם ישראל ובין ארץ ישראל, ובפרט בין ירושלים, החיבור הזה הוא הוא מביא לגילוי אורו של עולם. דיינו, גילוי השכינה, גילוי הטוב האלוקי, גילוי הרצון האלוקי. אנחנו היום, ברשותכם, נתבונן קצת במאמר שכתב הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, על הכותל דווקא. הרב סיודה ניחון גם בתכונה, חוץ מזה שהתלמיד חכם עצום, אלא גם תכונה של התבוננות, להתבונן. להתבונן, אתה רואה עוד דבר, אתה מתבונן, והדבר שאתה מתבונן בו, הוא מגלה לך כל מיני דברים שבעין שטחית לא רואים אותה, אבל המתבונן הוא כן רואה אותה. והרב כתב כאן מאמר בתף תף תף כתוב כאן הזמן שהוא כתב במאמר זה תף ריש צדיק זין בסיני בחוברת שנקראת סיני תף ריש צדיק זין זה לפני שאני נולדתי שלוש שנים לפני שאני נולדתי אנחנו מנחש מתי נולדתי והוא כתב על הכותל. היום, בשבילנו, הכותל זה דבר פשוט. כולם הולכים לכותל. מיליונים באים לו, מיליונים של אנשים מבקרים את הכותל מדי שנה בשנה. זה דבר נפלא, הדבר הזה. אבל מה? היו שנים רבות שהכותל לא היה בידינו. מאז מלחמת השחרור ועד מלחמת ששת הימים, הכותל לא היה בידינו. כאן מדובר על תיאור הכותל והמשמעות של הכותל, וירושלים בכללותה, והר הבית בפרט בתוך ירושלים, עוד לפני מלחמת השחרור. 13 שנה, סליחה, 11 שנה, לפני מלחמת השחרור, הרב כותב כאן מאמר, רב סיודה, דרך הצדיק לברכה. דרך אגב, חובר על המאמר הזה שיר, ששרים אותו, אבל בטעות מייחסים אותו תמיד, לרב קוק זצ"ל, לאבא של הרב סיודה, דרך הצדיק לברכה, אבל זה, והשיר, אני אקרא את השיר, יש לכם את זה לפניכם. אני אצטט את השיר הזה. יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. ויש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים שהם לבבות. הוא מתכוון כאן לאבני הכותל כמובן. השיר הזה, הלחינו עליו איזה מנגינה מיוחדת, כן? זה השיר על הכותל, כן? והוא נובע מתוך באמת, מקורו בהתבוננות של הרב סיודה, שמתבונן באבני הכותל, ורואה את המשמעות הפנימית של המקום הזה. נקרא את המאמר ברשותכם. מאחר כותלנו. כמו ישראל בנפשות, באדם, כן, הכותל בעולם ובארץ. בשביל להבין את המשפט הפשוט הזה, אולי נחזור או נלמד נושא שהוא מאוד מרכזי בכל הבנת התורה, ולא רק התורה, אלא העולם והחיים שאנחנו חיים בתוכם. יש ביטוי כזה אצל חכמים שקוראים לזה אשן. אשן. מה זה אשן? עולם ובארץ. שנה, נפש. זה ביטוי אצל החכמים. עולם, שנה, נפש. ולמה הכוונה בלשון שלנו הפשוטה? עולם זה מקום, שנה זה זמן, ונפש, הכוונה היא לאדם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות מציאותי, לדעת מה המציאות שלך לאמיתה, אתה צריך לברר לך שלושת הדברים האלה. דבר ראשון, איפה אתה חי כרגע? איפה אנחנו נמצאים כרגע? באיזה מקום? ירושלים. מי אמר ירושלים? איך אתה יודע? אתה יודע? לא כולם, לא כולם אלה שחיים בירושלים מבינים מה זה ירושלים. סליחה שאני אומר. לא מבינים כל כך. זה נכון דרך אגב. אנחנו חיים בארץ ישראל ובירושלים. זה לא דבר מובן מאליו. אני מוכרח לומר. 2000 שנה לא היינו בירושלים. היינו, קומץ יהודים היו כאן, אבל לא היו מאות אלפים כמו היום. מיליונים בארץ ישראל. נכון, אנחנו חיים בירושלים. אומרים על ירושלים שזה המקום הכי טוב בעולם. יש כאן מישהו שחושב כמוני? יפה מאוד. אני זוכר כשרצינו לעבור דירה בתוך ירושלים משכונת רמת אשכול, הייתה לנו דילמות. אז התחילו לבנות הרובע היהודי, וזה אמרתי לאשתי, שתחיה, אמרתי לה, תראי, אנחנו נבחר את המקום הכי קרוב לכותל. איפה זה היה? הרובע היהודי. את שאלת, למה? זה המקום הכי טוב בעולם. כמה שיותר קרוב לכותל, אני אעשה אותו. זה נכון. ירושלים, להיות ירושלמי זה לא מילת הזוטרתאי. לא בקלות מבטרים על ירושלים. גם באופן אישי, אבל גם באופן לאומי, כמובן. כן. אם נסתכל באופן מדיני בכלל, אנחנו רואים שכל המאבקים, המלחמות, היום הם סביב ירושלים. כן. בינינו ובין השכנים שלנו, וגם אומות העולם עדיין לא השלימו עם הרעיון הזה שירושלים היא בירת ישראל, צריך לזכור את זה. עדיין אותו החרם שהם החרימו אותנו ברגע שהודענו שירושלים היא בירת ישראל, וכל השגרירויות עזבו כאן את ירושלים באופן הפגנתי. לא, אנחנו לא משלימים עם הרעיון הנפלא הזה שירושלים היא בירת ישראל. נכון, המקום קודם כל. המקום שאנחנו חיים בו זה ירושלים, המקום הכי טוב בעולם. אני שואל אתכם, תחייכו. תחייכו. יהיו מאושרים. זה לא מספיק להגיד שזה מקום. צריך להרגיש את ירושלים. לבוא לירושלים זה מעלה. דרך אגב, הרבה יהודים שבאים לכאן, סתם אנשים שבאים לירושלים, הם לא יכולים להסביר את זה, אבל הם מרגישים שאיזו אווירה מיוחדת כאן בירושלים, משהו מיוחד. אמנם אין אדם מכיר בניסו, ירושלים אומרים זה רגיל, עיר רגילה. אבל מצד האמת יש מעלה מיוחדת לירושלים. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה נוהגת לומר, בילדותי אני זוכר, זאת אומרת, יש שלוש ערים גדולות בישראל, זה ירושלים כמובן, תל אביב וחיפה. אלה שלושת הערים. וכל אחד מהערים האלה, יש מאפיין לערים האלה. אז לגבי חיפה, אמרו תמיד, עיר עובדת. עובדת לא באלף, אלא עובדת בעין. למה שם אז היו מפעלי התעשייה, בתי הזיקוק, וכל מיני מפעלים גדולים, זה היה עיר עובדת. תל אביב, עד היום קוראים לה עיר רוקדת, עיר בלי הפסקה. רוקדים שם כל הזמן. ירושלים, אתה אומרת, עיר לומדת. לימוד זה איזה חכם הלומד מכל אדם. אווירה מיוחדת בירושלים, כן. אז זה המקום. אותו דבר לגבי הזמן. באיזה זמן אנחנו חיים כרגע? אם נאמר ההיסטוריה היא 6,000 שנה, כמו שחזל אומרים, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח, אנחנו בסוף האלף השישי. בסוף האלף השישי זה יום שישי. נאמר, זה כנגד ששת ימי המעשה. יום שישי לפני כניסת שבת. עוד מעט, אוטוטו, שבת. מה זה שבת? עולם הבא. שבת מעין עולם הבא. אנחנו נמצאים בתקופה טובה או לא? תראו לכם שהיינו עכשיו לפני 2,000 שנה, או לפני 1,000 שנה. אוי, זה היה קשה מאוד. אנחנו, אפשר להגיד, מבחינה היסטורית, בסוף מסלול. אבל לא סתם, מסלול ארוך מאוד. מבריאת האדם הראשון, ועד היום, 6,000 שנה. אנחנו זכינו להגיע לכאן, אבל לא סתם, על הכתפיים של כל הדורות שהיו לפנינו. אנחנו לא באנו לכאן במקרה וסתם. אנחנו באנו כשרשרת ארוכה, ואנחנו חוליה בשרשרת ארוכה, כי השרשרת הזאת היא מתחילה מהאדם הראשון, דרך האבות, דרך משה, דרך הנביאים, דרך כל... אם תפגשו פעם את אחד מהאבות, את אברהם, יצחק ויעקב, אם יצא לכם פעם להיפגש, למשל בתפילה אתם נפגשים, אנחנו נפגשים כל יום אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אם אנחנו ניפגש פעם, תשאלו אותם, את האבות, אברהם. אברהם אבינו, בשביל מי אתה חי? אז אתה אומר, בשביל מי חי? בשביל עם ישראל, בשביל הילדים שלי, הנכדים שלי, הנינים שלי. זה מה, ועשך לגוי גדול. אברהם אבינו לא חי בשביל עצמו, הוא חי בשביל הדורות הבאים. מעשה אבות. סימן לבנים. דרך אגב, גם כל הורה שהוא מתבגר יותר, שואלים, הורה נורמלי, אני אומר, שואלים אותו, בשביל מי אתה חי? מה אתה אומר, אני? בשביל הילדים שלי. שמה אני מתפרנס, בשביל מה זה? רק לתת חיים לילדים שלי, וחי למען הדורות הבאים. זאת אומרת, האבות חיו בשבילנו. הדור הזה, הדור שלנו. אז אמרנו, יש עולם, עולם המקום הכי טוב בעולם, איפה זה? ירושלים, המקום הכי טוב בירושלים, איפה זה? הכותל. ועל יד הכותל, מה הכי טוב בעולם? מכון מאיר, כמובן. אומר זה בסוגריים, כן. אבל יהיה חינם, ללמוד תורה בירושלים, ירושלמי. העיסוק בתורה בירושלים, זה מעלה גדולה מאוד. זה לא כמו בתל אביב או בבני ברק או מקומות אחרים, זה דבר ידוע הדבר. אז קודם כל לגבי המקום. לגבי הזמן, אנחנו בזמן טוב. עם כל הקשיים וכל הסיבוכים של הזמן, מבחינה היסטורית, אנחנו בארץ ישראל בסוף אלפי שנים, שכולם התפללו לימים האלה, להשיב שכינתו לציון, להשיב את עם ישראל לציון. ואנחנו בדור הזה צריכים לפתוח את העיניים ולהגיד מה צריך להגיד. תגיד תודה. מי אמר תודה? תגיד תודה. להודות לקדוש ברוך הוא. לא צריך להסתכל על כל החיים דרך הפרטיות. האם יש לי כסף או אין לי כסף? האם אני בריא או לא בריא? כל הדברים האלה. זה נכון. אבל זה לא קנה המידה היחידי להתבונן במציאות. הקנה המידה היותר אמיתי, לראות מה, את המציאות שאתה חי בה, זה בכללות. אתה חלק מהמציאות הכללית של העם היהודי, של ההיסטוריה של העם היהודי, של הדורות. וצריך להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו, הדור שלנו, זוכה לחיות בארץ הזאת, במקום הכי טוב בעולם, בירושלים, בדור שאפשר להגיד, הכי דרמטי בהיסטוריה של העם היהודי, של היציאה מגלות לגאולה, עם כל מה שעברנו, כל מה שאנחנו עוברים ברוך השם. הכל מתקדם, מתקדמים יום ליום יביע, אומר. אנחנו מתקדמים יותר ויותר לגאולה השלמה. עכשיו, הדבר השלישי, זה מי אנחנו? אנחנו. אמרנו השן, עולם, שנה, נפש. מי אנחנו? מי אנחנו? עם ישראל. מי או מי אמר עם ישראל? איך אתה יודע? למדת. מה זה עם ישראל? מה המיוחד בנו? מה זה בחר בנו מכל העמים? ומה אנחנו נבדלים מכל העמים? צריך ללמוד את הדבר. בכל זאת, הייתי אומר, אם נסכם את שלושת הדברים האלה, אנחנו חיים בתקופה נפלא, בזמן טוב, במקום טוב, והעם היהודי בארץ ישראל, זה דבר נפלא. עצם המציאות שאנחנו חיים בה, צריך להכיר בדבר הזה. נחזור לעניין של מה שהרב כותב כאן בהתחלה. הוא כותב, כמו ישראל בנפשות, דהיינו שעם היהודי יש לו דבר ייחודי, דבר שדרכו כל העולם כולו מואר דרך העם היהודי, כן, הכותל בעולם, בארץ. דהיינו, יש מקום מרכזי, שהמקום המרכזי הזה מקרין, משפיע על כל העולם כולו. לא רק בזה שהיום מיליונים באים לכותל מדי שנה בשנה, יהודים וגם לא יהודים באים כאן, להתחלת של הזרימה של הקשמת החזון של כביתי בתפילה יקרה לכל העמים, אנחנו רואים זרימה עצומה, אנשים מכל העולם לכותל. אפילו אנשים כמו נשיא של זוכה נשיא, אני לא יודע אם נשיא ארצות הברית או אחרים, לא משנה. כל ראש ממשלה שהוא רוצה להיבחר, מה הוא רוצה דבר ראשון? הולך לכותל. אופן ספונטני. הולך לכותל. להודות לקדוש ברוך הוא, לבקש בקשות. כן, נדמה לי שהיה איזה, אני לא יודע אם זה היה אובמה, או מישהו אחר.
גם אובמה.
כן, הוא גם, שהוא שלח פתק.
כן, אחד הבחור שלא
שלח את זה.
ואז
מישהו גילה את זה, והיה סקנדל. מה הוא רוצה? לא, אני זוכר. לא יאומן. זה מה שהרב מדבר, הכותל. הכותל שריד בית מקדשנו, כן? שכינה לא זזה מכותל המערבי. אני רוצה להתייחס, מה זאת אומרת לא זזה מהכותל המערבי? איפה השכינה? מישהו פעם בא לכותל, ראה את השכינה. לא ראית. היית, אבל לא ראית את השכינה. יפה מאוד. למה לא ראית את השכינה, אתה יודע? משהו רוחני, לא ראית את זה. יפה מאוד. אבל השכינה כמובן זה גילוי אלוקות. שכינה זה גילוי אלוקות. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. כן? השכינה זה גילוי רצון השם. הרצון הטוב האלוקי. הרצון הטוב האלוקי, שכנתי בתוכם. כמו שחזל אומרים, השכינה שוכנת בעם היהודי מאז הקמת המשכן ועד היום ולנצח. גילוי, השכינה, גילוי אלוקים דרך העם היהודי. ככה אלוקים גזר, אני רוצה להתגלות דרך הילדים שלי, בני בכורי ישראל, דרכנו מתגלה השכינה. אבל בגלות, שמה בגלל הגלות, בגלל החושך, בגלל המציאות שם, הדברים נעשו באופן יותר פרטי, נאמר, על ידי עיסוק בתורה, קיום מצוות ודברים כאלה. אבל בארץ ישראל אנחנו עלינו קומה, מהפרטיות לכלליות. כאן הקידוש השם הגדול, שזה גילוי שכינה, הוא כבר לא עניין פרטי, אלא עניין לאומי ועולמי וקוסמופוליטי. נאמר, עצם המציאות שלנו כאן, אנחנו לא מכירים בניסינו, כאומה חופשית, עצמאית, בארץ ישראל, שבירתה ירושלים, זה קידוש השם גדול מאוד. למרות שאנחנו בחיי היום לא שמים לב לעובדה הזאת. כן. מי שרוצה קצת שיקבל את הפרופורציות, לפני 70 שנה היינו בשואה. חילול השם כזה גדול עוד לא היה בהיסטוריה. לקחו את העם הקדוש הזה, העם הנבחר הזה, עשו אותו סבון, סליחה שאני אומר. פשוט שרפו אותנו. הלכנו כצון לטבח, ממש. איזה ביזיון, איזה חילול השם, איזה... הייתי אומר, אם נסמן את העליות והירידות של העם היהודי, השיא של ירידה של העם היהודי הייתה בשואה. הרגו אותנו כי אנחנו יהודים. זה כמו... נורא והיום, אי אפשר לתאר מה זה עשה בעולם, הדבר הזה, איך זה הכשיך את העולם. האנושות ירדה לשיא שפל המדרגה, שיכולה האנושות לרדת, זה היה השואה. לרצוח עם סתם ככה, בגלל שהוא יהודי, הדבר הזה, אפילו חיה, כשהיא טורפת, היא טורפת בשביל לאכול משהו. כאן רצחו אותנו בשביל שום דבר. תראו מה זה. כמה שנים אחרי השואה, 3 שנים אחרי השואה תשח, קמה מדינת ישראל. וכל מדינת ישראל היום היא נושא להערצה, הערצה עולמית, התחשבות, למרות כל התעמולה וכל הדברים מסביב, העולם מעריץ אותנו כאומה שקמה לתחייה אחרי 2000 שנה בארץ ישראל, שבירתה ירושלים. הבירה ירושלים. מאיפה בא השם ירושלים? שלמות. אמרנו, המילה ירושלים מורכבת משתי מילים. יראה או ראייה, ושלם, עיריית השלמות. זה שבאת לכותל ולא ראית את השכינה, זה לא בגלל שהשכינה לא שורה שם, אלא בגלל שכנראה הלב שלך היה עדיין איזה, או בעיניים שלך היה משהו עדיין איזה חסם כזה. זה לא נתן לך. אם אתה בא לכותל והלב שלך, המחשבות שלך, הראש שלך, בכל מיני... דברים פרטיים, ולפעמים גם שטויות או דברים מהסוג הזה, למה שתראה? כי לגלות את השכינה צריך להתאמץ. מה זה להתאמץ? צריך לטהר את הלב. לנקות את כל אותם חסמים שנמצאים באדם מטבע הדברים, שמונים ממנו לראות את אור השם. אז אבא, אם אתה רוצה לבוא לכותל ולראות את השכינה, תעשה לפני זה תשובה. תשובה באמת. אדם עושה תשובה, הוא מתנקה, פתאום אומר, וואי, אני עומד כאן. וזה לאו דווקא עניין של דתיות, אני מוכרח לומר. היה לי דוד, זיכרונו לברכה, שגר בקנדה, והוא בא לארץ, ודבר ראשון כשהוא בא לארץ, הוא אמר, אני רוצה ללכת לכותל. אבל הוא מרדכי כאן, דוד, אמר, דוד מרדכי, למה? מה? אני רוצה ללכת לכותל. הוא הלך לכותל, הוא היה אדם קצת מסורתי, אבל לא היה דתי ממש. אז בא לכותל, פתאום הוא פורץ בבכי כזה בכותל. דוד מרדכי, מה קרה לך? למה אתה בוכה? הוא אומר, אני לא יודע. אני לא יודע. זה מזכיר לי את יום שחרור הכותל. עם שלם, עם דמעות בעיניים. היה, יש כאן מישהו שהיה ביום שחרור ירושלים? אתה היית? בן כמה היית?
הייתי 16-15.
בן כמה אתה היית?
20. חייל.
היית חייל, איפה שירדת?
שיריון, יחידת שיריון. היינו לא רחוק.
כאן בירושלים?
נלחמנו.
בחטיבה 10 היית?
לא זוכר.
אני גם זכיתי להילחם בירושלים. אני יכול להגיד, זה היה מרגש מאוד. היה יום רביעי, כמו היום אני זוכר את זה. ופתאום מוטה גור, זכרונו לברכה, אמר, הר הבית בידינו. זה... כל הלבבות של עם ישראל, גם משהו מרגש בצורה, באמת, עד עכשיו מוצא דמעות בעיניים, כן? וזה נגע בנימים היותר עמוקים של העם היהודי, בכל מקום, בארץ, בגולה, בכל מקום. היהודים פתאום הרגישו איזה חיבור כזה, ואני לא מדבר על הלוחמים עצמם, שהם היו נרגשים ביותר במעמד הזה של הר הבית בידיהם. למה הלבבות היו תאורים? למה הם היו תאורים? כולנו היינו ביחד במלחמה הזאת. הפרטיות זזה הצידה. במלחמה הזאת כולם הצנחנים והלוחמים מסרו את חייהם למען הכלל, ולא היה שום חשבון פרטי. ככה צריך לבוא לכותל. אם אתה בא לכותל עם החשבונות הפרטיים של הבנק שלך, יש לך בעיה בעיניים. אתה לא רואה את השכינה. אבל אם אתה בא אל הכותל כאדם אידיאליסט, כאדם כללי, הוא המעמד המיוחד הזה של מלחמת ששת הימים, שהיינו כאן כאיש אחד, בלב אחד. ולא היה שום חשבונות פרטיים. זה היה משהו מופלא הדבר הזה. ואני מדבר לא רק על העם היושב בציון, והחיילים וכל זה. זה היה עניין, כל העם היהודי. היה לו רגע של התעלות, התרוממות, ובמילא, נראתה השכינה. אור השם התגלה דרכנו. והעולם כולו עמד נדהם מול המעשה המופלא הזה. עם שהיה מאוים לפני כמה ימים, ביום שני כבר איימו עלינו שיחסלו אותנו וכל זה. ביום רביעי כבר היינו בכותל, יומיים זה לקח, בסך הכל. אני זוכר עוד את המלחמה הזאת, שהיה אז נאצר קראו לו, אמך שימו, נדמה לי ככה, כן? נאצר קראו לו. אז הוא אמר, אהלן וסהלן, ניפגש בתל אביב. וראש הממשלה הזה, המנוח, היה לוי אשכול, והוא נתן נאום לאומה, אבל משום מה הוא גמגם. הוא לא, זה היה לטרום המלחמה, ממש היום המלחמה. ואנחנו התחלנו עם ראש הממשלה מגמגם, מה? מהפך כזה, בפעם אחת, פתאום היינו באופוריה כזאת, בהתלהבות כזאת, וזה לא היה דבר רציונלי, זה היה דבר ספונטני ביותר. תראו מה המקום הזה גורם. הכותל, הר הבית, ירושלים, האומה כולה התעלתה, התרוממה אל כל הדורות, הדורות שהיו, והייתי אומר, הדורות שבהווה. ובאותו מעמד הזכה הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, להיות גם בכותל, זה סיפור בפני עצמו, שאחד התלמידים שלו, שהיה מ"פ בצנחנים, בא והביא אותו ואת הרב הנזיר, הביא אותם לכותל, ואמר, באנו הביתה! הכרזה כזאת. לעיני כל העולם. מכאן לא יזיזו אותנו יותר. כן. כן. זה ביטוי שיש לזה משמעות גדולה מאוד. יזיזו יותר, אני רוצה ושלכם אנחנו נמשיך בשיחה הבאה. באנו הביתה, מכאן לא ידידו אותנו יותר.
תודה רבה לרב דוב ביגון על שיעורו בנושא ירושלים, השיעור הראשון בסדרה. מיד נשוב לחלקו השני של השיעור. תארו עמנו, שכת צפי עד נימה. לקראתי מצאתי לקראתי מהשם אישה לאיש היא נפלאת בינינו נפלאה אהבתך לי מרימה אותי מתקנת חולשותיי מאירה את הדרך אל ביתי
הגירה הזאת של הרב פיוד זכר צדיק לברכה בכותל יש לה משמעות אדירה נושא השיעור זה כמובן ירושלים, הכותל המערבי. כששחררו את הכותל, אז זכה הרב שיהודה, זכר צדיק רב, והרב הנזיר, והרב גורן היה שם גם, יחד עם כל הצנחנים, היו במקום, ואז ראינו את הרב שיהודה, זכר צדיק רב, ברדיו. ושאלו מה הרב אומר, אז הוא אומר, באנו הביתה, ומכאן לא יזיזו אותנו יותר. הוא אמר את זה בתקיפות ממש. היום אני מוכרח לומר, לפעמים אומרים, אין עומדים על דברי הרב, 40 שנה אחרי שהוא נפטר. האמירה הזאת של הרב סיודה היא לא הייתה מקרית. הוא צפה מראש גם את ההתנגדויות שיהיו לאומות העולם, השכנים שלנו לערבים וגם לאומות העולם, לשחרור ירושלים ובניין ירושלים. ירושלים בירת ישראל. הוא אומר, מכאן לא יזיזו אותנו יותר. והאמירה הזאת היא נובעת לא רק מידיעה, אלא מאמונה ודאית, כן? שאנחנו בעיצומו של בניין הבית השלישי, בית המקדש השלישי, כמו שכל הנביאים והחכמים מדברים, אין לנו שני בתי מקדש, הראשון והשני נחרבו, והבית השלישי הוא התקיים לעד. אפשר לומר שנקודת שחרור ירושלים והכותל והר הבית זה נקודת מפנה גדולה בהיסטוריה של העם היהודי ולא רק בהיסטוריה של העם היהודי, גם של האנושות כולה. חזרנו הביתה, ירושלים היא הלב של העולם ואנחנו בעצם נמצאים כרגע בעיצומו של תהליך של בניין ירושלים, פשוטו כמשמעו, ירושלים הולכת ונבנית בלי עין הרע, איזה שכונות, איזה... היום אני כבר פעם הייתי ירושלמי, הכרתי כל פינה בירושלים, היום אני כבר לא מכיר בירושלים, בלי עין הרע. אפשר להגיד, ירושלים רבתי מתרחבת והולכת מגוש עציון בדרום ועד בית אל בצפון, מלא אדומים במזרח ועד היום כבר מודיעין עוד מה נגיע. ירושלים הולכת ונבנית ותמיד צריך להסתכל בפרספקטיבה של עשרות שנים קדימה. ככה צריך לראות. ואין ספק שחזון נביאי ישראל, שירושלים, מרכז העולם, לב העולם, שמשפיע על כל העולם, אנחנו נמצאים בעיצומו של ירושלים של מטה, שבמקביל נבנית ירושלים של מעלה. אבל המלחמה לא הייתה פשוטה על המלחמה הזאת. כן, בבקשה. איפה זכיתי להיות במלחמה? זכיתי להילחם בירושלים, אני מוכרח לומר. וזה זכות שאני מספר את זה לילדים שלי ולנכדים שלי ולתלמידים שלי. וכל פעם אני חוזר על הסיפור מחדש, אני לא יכול כרגע לפרוט אותו לפרטים, לפרטי פרטים, אבל זה זכות גדולה להילחם על ירושלים. אני עצמי זכיתי להיות בחטיבה הירושלמית, זה נקרא. חטיבה הירושלמית זה הייתה חטיבה מיוחדת של מבין תושבי ירושלים שהם היו בעת, הכינו אותם, אם תהיה פרוץ מלחמה, אז הם יוכלו להילחם מתוך התושבים. לא יצטרך להביא כוחות מבחוץ. מדוע? כי ירושלים הייתה בקצה פרוסדור, והייתה סכנה ממשית שהערבים יכולים לצור על ירושלים, כמו שהם צרו במלחמת השחרור. אז לכן הקימו חטיבה מיוחדת, שאני זכיתי להיכלל בתוכה, והיחידה הזאת, החטיבה הזאת, הירושלמית נקרא, קוראים לה, הייתה צריכה לתפוס את הקווים ואת העמדות בזמן מלחמת פתע. במלחמת ששת הימים הייתה מלחמת פתע. זה פרץ באופן בלתי צפוי, הדבר הזה. וכתוצאה הפתיחה של המלחמה הזו גייסו אותנו. אז אני הייתי תלמיד בישיבת מרכז הרב, אני זוכר את זה כמו היום, הגיע רץ עם צו 8, הצו האדום הזה, והיה לנו כאן בירושלים עמדות או מחסנים סתר, הסתירו אותם, הסבו אותם של נשק ותחמושת וציוד וכו'. וכל חייל ידע שאם פורצת מלחמה מיידית, רצים אל המחסנים האלה, מצטיידים ומיד מתייצבים, כל אחד בעמדתו, כל אחד במקומו. אני הייתי שייך לגדוד 62 בחטיבת ירושלים, ובאמת באותו מוצאי יום העצמאות זה היה. מוצאי יום העצמאות קיבלנו בשליח, רץ לישיבה, מיד רצנו למקום, היום מותר כבר לגלות איפה זה היה. מי שמכיר את הר הרצל, אז יש שם מגרש החנייה בין, על יד בית הקברות ממש, יש מגרש חנייה גדול. שם במגרש החנייה, בפינת מגרש החנייה, בניין ערבי כזה, תמים כזה, אבל הוא היה מחסן נשק ותחמושת. ורצנו לשם, וקיבלנו מיד את הנשק ואת התחמושת ואת המדים וכל זה, והסתבנו והתחבנו בחורשות של הר הרצל. הגדוד שלנו היה שם במקום הזה. וככה בשבילנו התחילה המלחמה בעצם. ואז התפקיד של הגדוד שלנו היה, של הפלוגה שעניתי שייך אליה, הפלוגה א', זה היה לפרוץ דרך גבעת התחמושת להר הצופים, כי בהר הצופים היו יהודים, איזה 120 יהודים שהיו במובלעת כזאת, שהתחפשו לשוטרים. זה היו חיילים, אבל הם התחפשו. ובמקרה חירום היינו צריכים לפרוץ, וכבר התחלנו להתאמן על הפריצה הזאת, ובסוף לא יסע המילטה, וזכו בזה הצנחנים. הם זכו לבוא לכאן ולעשות את זה. בכל זאת, הפלוגה שאני הייתי שייך אליה, היא תפסה את הקו העירוני, זה נקרא הקו, ירושלים הייתה חצויה, פשוטו כמשמעו, אבל לא סתם חצויה. הגבול עבר ממש, חצה בתים, חצה רחובות, חצה... ואנחנו כשפרצה המלחמה, לפני המלחמה, קיבלנו את הגזרת אחריות על הקו העירוני, מה שנקרא, והיינו בסך הכל פלוגה, נאמר כ-100 חיילים בערך. הגזרה שלנו הייתה בין מה שנקרא היום מגדל דוד, מה קראו לזה? ממילה, שכונת ממילה, ובין פגי, מה שנקרא היום סנדריה, במקום הזה. זה הייתה הגזרה, היו 100 חיילים בסך הכל, התפזרנו בעמדות שהיו שם במקום, וזהו, לא ידענו מה יהיה בדיוק, אבל אמרו לנו, תתכוננו אולי כל האפשרויות. אני זכיתי להיות בנוטרדם, זה מבנה מאוד גדול, נמצא מי שמכיר מול השער החדש בעיר העתיקה, שם דרך אגב התחוללו קרבות קשים מאוד מלחמת השחרור, וכשבאנו לשם ראינו עדיין את המשוריינים של הצבא הירדני, שהחבר'ה במלחמת השחרור, ילדים, נערים, מ-16-17, קפצו על המשוריינים האלה, זרקו עליהם בקבוקי, קראו לזה מולוטוב, בקבוקי תבערה, ועד היום היו, עד אז הם היו שם נמצאים, בסליפים במקום הזה. קיבלנו שם את הגזרה, המחלקה שאני הייתי שייך אליה, התפקיד שלי היה, הייתי סגן מפקד פלוגה, הייתי צריך להגן שם על כל הדברים האלה, והיינו בסך הכל נאמר איזה 40 חיילים נאמר מתוך הפלוגה בכללותה מולנו היו גדוד ירדני 600 חיילים. ככה פרצה המלחמה. תראו איזה חסור פרופורציה היה. היינו מעט חיילים מול גדוד אחד בעיר העתיקה, גדוד אחד היה בגבעה הצרפתית. אני כרגע לא אפרט כל הדברים האלה. ובשבילנו פרצה המלחמה ביום שני, בשעה 11 בדיוק פרצה המלחמה. ואיך פרצה המלחמה? פתאום החיילים שישבו על התצפית הודיעו לי, תראה, כל הליגיונרים שמים כובעי פלדה על הראש, משהו משונה קורה כאן. עליתי לגג לראות מה העניינים, פתאום אני רואה בעמדות של הליגיון הערבי, הצבא של הליגיון, הם היו כולם כובעי פלדים מוכנים למשהו. אני מסתכל על השעון, שעה 11, באותו רגע התחיל פגע בעמדה, עיף אותי עם כל החבר'ה, למזלי אני נשארתי בחיים, ולקחתי אחרי המלחמה, באתי למקום לראות את הפגז, פגז שתותח ללא רטע, פגז רציני, ועד היום אני מראה את הרסיסים שהיו אמורים להיות. וככה פתחה המלחמה, והתחיל קונצרט כזה של יריות, לא יאומן, מכל כלי הנשק, מכונות עירייה, מרגמות, פגזים. ואנחנו שמנו אש, לפי הכוחות הדלים שהיו לנו, וככה התנהלו חילופי אש עד למחרת בבוקר, ואני כרגע לא עושה פעם, קוצר הזמן לא יכול לפרט. אחרת בבוקר, לפנות בוקר, אני שומע קולות של טנקים. ולא ידעתי לו מה טנקים. אסור היה להכניס טנקים לירושלים. לפי ההסכמים שהיו אבל הכביעו את הטנקים, אני מקווה שלא מגלה סוד צבאי, הכביעו את הטנקים במערות, על יד עין קרם, מי שמכיר, יש שם בסיס צבאי כזה, בתוך המערות, והספיקו להוציא את הטנקים, ולמחרת בבוקר, בפנות בוקר ממש, שומעים קולות של טנקים, ואנחנו עומדים בעמדה, שם כמה היינו, פזרנו כל החיילים, היינו זה 10-20 חיילים, משהו כזה, ואמרתי, וואי, 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 עכשיו טנקים. חזרנו למלחמת השחרור. איך אני, עם הכוחות הדלים שיש לנו, עוצרים את הטנקים? לא ידענו אם זה שלנו או של אויב. והיה לנו הדבר היחיד שיכול לעצור טנקים, היה לנו רימוני זרחן, כאלה, ירוקים. אז לקחתי, עם עוד חייל, לקחנו כמה רימוני זרחן, ועמדנו בפינה של מי שמכיר את נוטרדם, מי שם הסמטה של משרד החינוך, באזור הזה, עמדנו בפינת הרחוב, ואני מחכה לראות, נורא הטנק הולך ומתקרב, אני ככה מוציא את הראש לראות איזה טנק זה, נורא דגל ישראל. הייתי מבסוט. והם התחילו להפגיד את החומות בתותחים, ואז ידענו המלחמה הוכרעה. האמת שידענו שהמלחמה הוכרעה כבר ביום שני, אחרי התקפת חיל האוויר על החילות של ארצות ערב, מצרים ואחרים, ואז הודיעו לנו כבר בקשר הפנימי שרוב המטוסים הושמדו, זה היה נס ממש. ופעם אחת השמידו את כל חילות האוויר של מדינות ערב. כן, ואז ידענו, אם אין להם חיל האוויר, אז זהו. טוב, זה הסיפור. בכל, איך הגענו לירושלים, לעניין של ירושלים? וכמובן, אנחנו היינו בקרב הזה עד למחרת בבוקר, ואז, תודה רבה, תזכיר למצוות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואז הביאו יחידת של אנשים מבוגרים יותר, חיילים יותר מבוגרים, חקש כזה, ואותנו הוציאו, אנחנו צעירים, אז הייתי בחור צעיר, היינו צעירים, והוציאו אותנו, העבירו אותנו לשמואל הנביא, ומשמואל הנביא, שם מוכן לעשות סיפור מעניין, בדיוק היינו כשהתחולל הקרב בגבעת התחמושת ושייח' ג'ראח עם הצנחנים, והיה קרב מאוד קשה, ואנחנו עמדנו, שכבנו בחדרי המדרגות של שיכוני שמואל הנביא, ואנחנו רואים את החיילים הצנחנים הולכים לקרב וחוזרים משם עם אלונקות, הרוגים ופצועים וכל זה. ופתאום עוברת פלוגה, ובראש הפלוגה עומד המנפי וחיילים צנחנים עם כל מזוודים, עם כל הנשק וכל הזה, ושרים שיר שאני לא אשכח אותו לעולם, בשקט ככה. אתה שומע קולות נפץ ויריות וכל זה. וכשיבוא, יבוא שלום, וכשיבוא, יבוא שלום. טלילילה, טלילילה. זה שיר כזה. באמצע המלחמה. באותו זמן הסתפרתי, זה היה אחרי ל"ג בעומר כמובן, הסתפרתי בבית וגן, היה ספר. הלכתי להסתפר, כי היחידה שלנו הייתה בהר הרצל, מצאתי כמה רגעים, הלכתי להסתפר. הספר הזה היה מרוסיה. עולה מרוסיה, היה אז נדיר מאוד, אבל היה עולה מרוסיה. אחרי המלחמה, אחרי כמה חודשים, אני הלכתי עוד פעם להסתפר, אצל אותו ספר הייתי רגיל להסתפר אצלו. כשהוא ראה אותי, הוא מחבק אותי, אוי, אתה חי, אתה חי. אמרתי, מה קרה? הוא אומר, אתה יודע מה? אני הייתי בשמואל הנביא, אני גר בשמואל הנביא, ושם אני ראיתי אותך, הוא זכר את הראש שלי, אני ראיתי אותך על חדר המדרגול, לא הייתי, הייתי מפויח, מלוכלך, ככה עם כל... אחרי יומיים של לחימה בלי הפסק. ואחר כך הלכת, והייתי בטוח שאתה הולך ולא חוזר. אני כל כך שמח שאתה רואה אותך כאן. ואז הוא אומר לי, ספרים, אתה יודע, אוהבים לדבר. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו. הצבא היהודי הוא הצבא הכי טוב בעולם. שאלתי אותו, למה אתה אומר את זה? מה הסיבה? אז הוא אומר, תשמע, אני ראיתי, אני הייתי בצבא האדום במלחמת העולם השנייה. כשאנחנו, החיילים הרוסיים, היו צריכים להסתער על הגרמנים. מה היינו עושים? לוקחים וודקה, שותים, שותים. נותנים איש לרעהו יד, הורא, שיקורים, רצים קדימה. אתה יודע, ראיתי בשמואל הנביא, חיילים שלנו שרים, בשקט, בלי וודקה, בלי זה. אין צבא כזה בעולם. הולכים למלחמה בשירה. נזכרתי, ככה הייתה, חבר'ה. זה עם ישראל. ובכל זאת, הרגע המרגש ביותר היה במלחמה, הייתה מלחמה רצופה, שהגענו בסוף אותו קרב, נאמר, הגענו לרמאללה. ברמאללה, איפה שאיך זה נקרא, המוקטה, בדיוק שם היינו. ובאנו לשם, היחידה הירושלמית, וצנחנים, וישריונאים, וכולם, ישנו באותה חצר, זה היה ביום רביעי כאמור, ופתאום הודיעו ברדיו, הר הבית בידינו, הר הבית בידינו. כולם ספונטנית התחילו לבכות, ורוב התרגשו, חיילים כאלה ואחרים, כולם, והתחילו לרקוד. ואז ביקשו ממני שאני אומר משהו, אז נאמר, זה היום רביעי. מה כתוב ביום רביעי? שיר של יום, כל נקמות הופיע, כל נקמות הופיע. ולקחתי בפתוס כזה, הקראתי את שיר של יום, זה היה מתאים בדיוק ליום. זה היה הרגע שמאוד ריגש אותנו יותר, הר הבית בידינו. וזה לא עניין רציונלי, זה היה הלב היהודי, כמו שאומרים. זה היה נוגע לכולנו. כולנו היינו מאוחדים באותו רגע. סביב האירוע ההיסטורי, הייתי אומר, היותר גדול בהיסטוריה של לא רק עם ישראל, המין האנושי. חזרנו הביתה, חזרנו לירושלים, חזרנו לכותל, חזרנו להר הבית. אבל מאז, אותה קריאה של הרב סיודה, זכר צדיק, מכאן חזרנו הביתה, ומכאן לא יזיזו אותנו יותר. היום אנחנו מבינים מה הייתה הקריאה הזאת, למה? מאז, סליחה שאני אומר, אויבינו בשיטת הסלמי, הם לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט מנסים לגזול מאיתנו, לקחת מאיתנו את ירושלים. זה התחיל בסיני, ואחרי המלחמה לאט נתנו את סיני, ואת, והיום עכשיו מדברים על אחר כך. אני אומר את זה בכאב לב וצער. אנחנו היום נמצאים ממש במאבק גדול על שלטוננו באותה ירושלים ששחררנו אותה. ובכל מיני טענות של רמייה, ששקר, כאילו זה בעיר ערבית או משהו כזה, מה פתאום? העיר הזאת עיר הנצח, אלוקים בחר, היווה למושב לו, במקום הזה, כן. זו אותה עיר של אברהם אבינו, שעקד את יצחק אבינו, כמקום הזה שבו מתגלה אלוקה, השכינה בגדול מתגלה. אבל לא, שום דבר לא יעזור לאומות העולם. כמו שהיה נוהג לומר מת ה... הרב ציוד היה נוהג לומר, שאלו אותו לפעמים, האם הדברים התהפכו? הוא אומר, לא, זה דבר בלתי הפיך. הוא אמר את זה לפני 40 שנה, שמדינת ישראל זה דבר בלתי הפיך. זאת אומרת, אנחנו נלך ונתקדם. אז היינו 2 מיליון יהודים בארץ, היום כבר 6 מיליון יהודים בארץ. וכן, וכן ירבו וכן יגדול. וגם לגבי הקרב על ירושלים, אני מוכרח לומר, הקרב על ירושלים הוא לא פסק. אומות העולם עדיין לא השלימו עם העובדה שנר ישראל דולק בירושלים, שאור ישראל בירושלים. הם עושים משתדלויות לכבות את הנר הזה, אבל לא יעזור להם. למרות שמצד האמת הם צריכים להגיד תודה רבה. היו צריכים להודות לנו שחזרנו הביתה, כי דרכנו הרי הם כולם מושפעים לטובה דרך עם ישראל. בכל זאת עדיין הם מתנגדים, אבל ההתנגדות הזאת היא צפויה מראש. כל נביאי ישראל דיברו שלעתיד לבוא, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, יתעורר התנגדות בעולם, אצל אומות העולם, התנגדות בלתי מובנת. במקום להגיד לנו יישר כוח, שאתם קמתם לתחייה, העם הנבחר, העם היהודי, שבה הביא את התנך לעולם, הביא את הערכים לעולם, ערכי הנצח לעולם, במקום להגיד לנו תודה, מתנגדים. אז באמת כל הנביאים, לא כל הנביא, אבל הנביא יחזקאל, הנביא זכריה, וגם בתורה זה רמוז, לעתיד לבוא, תהיה התנגדות גדולה לשיבת עם ישראל, לארץ ישראל ולירושלים בפרט. זה נקרא בתורה, בתנ"ך קוראים לזה מלחמת גוג ומגוג, שמסתם שמעתם על המלחמה הזאת. המלחמה הזאת, כמו שכתוב בפשט התנ"ך, המלחמה היא על ירושלים. פשוטו כמשמעו, הם סימנו את ירושלים במטרה לכבות נרם של ישראל. כמו היום ממש. גם היום מתנהל מערכה, פעם בצורה כזאת, פעם בצורה אחרת, זו אותה גברת בשינוי האדרת. פעם עושים במלחמה ממש, פעם באופן דיפלומטי, פעם באופן, קוראים לזה מלחמת השלום, כן? אבל בעצם זה המטרה האחת ויחידה. להשתלט על ירושלים. שלטון ערבי על ירושלים פירושו של דבר חושך בעולם, צריך לדעת. זה לא דבר פשוט. זה עניין עולמי, עניין קוסמופוליטי הדבר הזה. כל מי שלמד את התנ"ך מבין ויודע. אבל בקרב הזה אנחנו ננצח. איך? תשאלו אותי איך אני יודע. זה כתוב בתורה. גם בזכריה וגם ביחזקאל, כתוב שאנחנו בקרב הגדול הזה על ירושלים ננצח. להנציח לנו את הידיעה הזו. הצפינו אותה, את הידיעה הזאת שאנחנו ננצח בקדיש. כשאנחנו אומרים בקדיש, התגדל והתקדש שמי רבה. כל אחד שאומר קדיש, או שומע קדיש, הוא אומר, ואחרי זה אומר, אמן, כן, מלך נאמן, נכון, להתקיים. מה המקור לדבר הזה? המקור לדבר הזה הוא ביחזקאל. כתוב שהתגדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא בעקבות הניצחון על הקרב על ירושלים, התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ככה נאמר ביחזקאל. והפרשנים על הקדיש מציינים את הפסוק, זה המקור לדבר הזה. ככה שיהודי כשהוא אומר קדיש בלי שהוא מודע לדבר הזה. אבל בזה שהוא אומר קדיש, ואנחנו אומרים אמן, אחרי הקדיש, אנחנו אומרים, במילים אחרות אומרים, זה יתקיים. בקרב על ירושלים אנחנו ננצח. ואחרי זה יתקיים כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים ונערו אליו כל החזון של ישעיהו הנביא, הדברים האלה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מאיפה? מירושלים. הדבר הזה יתקיים. אני נוהג לספר סיפור, לא יודע אם נותר לנו סיפור, בשעתו סיפור על, אני בשעתו בניתי איזה בית קטן בירושלים ונעזרתי בקבלן ערבי, והערבי הזה היה מוסלמי מבוגר, והיינו מדברים בינינו תוך כדי שאני מתבונן, מפקח קצת על הבנייה, היה לנו שיחות בינינו, לא שיחות נפש, אבל שיחות בינינו, בין הערבים. יום אחד הוא שואל אותי, הערבי הזה, תגיד לי, מה יהיה בסוף? כאילו, אחרי כל המלחמות האלה. אני אומר לו, תשמע, בסוף תהיה, יהיה שלום. שלום. כתוב, לא ישא גוי לא חרב, לא ידעו עוד מלחמה, וכל זה. אני שואל אותו, תגיד לי, מה אצלכם בקוראן כתוב, יהיה בסוף? באחרית הימים, כאילו. מה זאת אומרת, הוא אומר? האסלאם יכבוש את כל העולם, בין לדן קטן. כולם, הסייף, הוא אומר, הסייף זה החרב. החרב של האסלאם, היא תשתלט על כל העולם. טוב, שיחה בין יהודי לערבי, בגילוי לב. אבל אני אומר לו, תשמע, לפני שיש שלום עולמי, כמו שכתוב בין החזון נביאי ישראל, יהיה מלחמה גדולה. הוא שואל אותי, איזה מלחמה? מה המלחמה? אני אומר לו, קוראים למלחמה הזאת גוג ומגוג. אז הוא, בערבי קצת קשה לבטא את הגוג ומגוג, הוא מדבר איזושהי צורה. הוא שואל, תגיד לי, מה זה המלחמה הזאת גוג ומגוג? מה יהיה איתכם? אז אני אומר לו, כל העולם יהיה נגדנו. אז הוא אומר לי, תגיד לי, גם האמריקאים יהיו נגדכם? אז אומר לו, כן. הוא אומר, מה אבסוט חלס? שמח. ואז הוא קצת פיקח, אז הוא שואל אותי, תגיד לי, מי ינצח במלחמה הזאת? אמרתי, אנחנו היהודים. אז הוא אומר, תגיד לי, איך? איך אתם תנצחו את כולם? אמרתי לו, אתה לא יודע? לא שמעת שיש לנו פצצות אטום? אז הוא אומר לי, כן, כן, כולם יודעים בעולם, רק אתם לא יודעים. שיחה ככה, מדברים ביניהם. פתאום אני אומר לו, תשמע, אבל לנו יש פצצה מיוחדת, אני מקווה שאני לא מגלה סוד, כי אני לא יודע אם זה באמת או לא באמת. הפצצה הזאת, אתה זורק אותה על דמשק, למשל, אז כולם מתים שם בעמידה שהלשון יוצא והעיניים יוצאות לה. כתוב בנביא יחזקאל, שכולם שימותו, ימותו בעמידה כשהלשון תצא להם. תסביר לי, איך זה, איך זה? אני אומר לו, תראה, הפצצה אתה זורק אותה, וזה שואב את החמצן בקוצר של כמה קילומטרים, וכל מי שנמצא שם, הוא עומד, מת בעמידה, נופל. מסתכל עליי ככה. תגיד לי, רק פצצה אחת יש לכם? אני אומר לו, לא, יש לנו כמה פצצות כאלה. נעשה מסואב. ונפרדו דרכינו, הוא לקח אותי טרמפ, אז אפשר לקחת טרמפ עם ערבי. הוא לקח אותי טרמפ וירדתי מהרכב שלו, והלכתי כאן בשדרות המאירי, ושחזרתי את השיחה בינינו. אמרתי, תראה, תשים לב, השיחה הזאת היא תרחיש אפשרי. זה לא תרחיש לא אפשרי. יכול להיות שכל העולם יהיה נגדנו, ואנחנו עם הגב אל הקיר, מה נעשה? מסתם יש תוכנית מגירה. אמרתי בליבי. אמרתי בליבי, מה זה? חזון, נביאי ישראל, שלעתיד לבוא יהיה הקרב על ירושלים, הוא בעצם הוא לנגד עינינו. הוא לא הסתיים הקרב על ירושלים. אבל כשם שהנבואה הזאת התקיימה, גם הנבואה הזאת התקיימה. דיינו, הניסחון היה לקרב על ירושלים. או כמו ששאל אותי פעם חבר, תלמיד, הוא רצה לקנות דירה לירושלים, הוא רצה לקנות במעלה אדומים. אז שאל אותי, תגיד, כדאי לקנות מעלי האדומים? שאלתי אותי, למה אתה שואל? הוא אומר, כתוב באחת הנבואות שחצי מירושלים תחרב. אולי אתה יודע איזה, איזה חצי תחרב? איזה מעלי האדומים? תראו איזה, באיזה דור אנחנו חיים. השאלות האלה של נביאי ישראל נהפכים כבר לשאלות רלוונטיות. שאלי, כן. ככה, אנחנו מובטחים בקרב הזה על ירושלים, במערכה על ירושלים, כמובן שעם ישראל ינצח. לכן גם אומרים חז"ל במסכת ברכות, רבי עקיבא אומר, והנצח זאת ירושלים. אז המערשה מסביר מה זה הנצח זאת ירושלים, הוא אומר, הנצח מלשון ניצחון, שכאן יהיה הניצחון של עם ישראל על כל האויבים שלו, והנצח זה גם מלשון נצח, עם הנצח, כמו שלא עם הנצח לא מפחד. וזה בא לידי ביטוי דווקא בירושלים. ירושלים זה לא הירושלים תיאורטית. ירושלים זה ירושלים של היום, עם הרכבת הקלה, עם הרכבת הכבדה, עם ה... עם כל הבניינים, עם כל ה... מה, אתם, אני לא יודע אם מישהו ראה פעם את ירושלים. איזה עיר, משהו, משהו. יפהפייה. כלילת יופי פשוטו כמשמעו. אנחנו נמצאים בתוך, אין, איך אומרים, אמר רבי יוסי, רואים ואינם יודעים מה הם רואים. אנחנו רואים דבר נפלא, ירושלים בבניינה. אילו רשי היה קם היום מקברו, והיה אומר שירושלים בבנייה, מה הוא היה עושה רשי? היה שמח כל כך, היה רוקד כל כך. הנה עם ישראל שב הביתה, שבנו לירושלים, שבנו לכותל. ומתוך כל זה, במדרת השם גם יבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.